שעה היסטורית. מדוע הפסיד היטלר במלחמת העולם השנייה? הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על השגיאות שהובילו לקץ מלחמת העולם השנייה.
שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
נדבר על העיקר.
על העיקר?
כן. מדוע הפסידה גרמניה מלחמת העולם השנייה? וזה חומר מאוד מאוד מעניין ומאלף, שאפשר להתאים אותו גם לתקופות אחרות.
אני מתארת לעצמי שזו בטח תהיה התוכנית האחרונה שלנו בסדרה על מלחמת העולם השנייה.
השנייה, כן.
כי עברנו מתחילתה, והנה עכשיו אנחנו מגיעים לסופה שהוא מפלת גרמניה.
כן, ואנחנו לא נחיה מלחמת העולם השלישית.
אנחנו מאוד מקווים.
אני מקווה שגם הדורות הבאים לא יחיו אותה.
אני שותפה לתקוותך.
כן. ובכן, יש הרבה ויכוחים. אבל העיקר הוא שהיטלר הפסיד את המלחמה לפני שהוא התחיל אותה.
לפני שהוא התחיל אותה?
כן.
כלומר?
מפני שהשקפת העולם שלו הייתה אבסורדית. מן ההתחלה, ומאוד מעניין, בימי הכיבוש הנאצי, אני הייתי בכלא. ויכולתי לקרוא ספרות נאצית.
בכלא הרומני?
כן, בהחלט. ספרות אחרת לא יכולתי. והיה עיתון שהעורך הראשי היה דוקטור גבלס, שר התעמולה של גרמניה הנאצית. והעיתון היה נקרא דאס רייך, וזה היה עיתון מיוחד שהוצא לאור לקראת מלחמת העולם השנייה, כדי להלהיב את האנשים להאמין שגרמניה תנצח.
כן.
אבל אם קראת את זה בתשומת לב, כפי שעבדיך הנאמן עשה, הבינותי שהם טועים. פשוט הם לא מבינים על מה הם כותבים. אין סיכוי ניצחון גרמני.
אז מה, נער יהודי אחד בכלא הרומני הצליח לראות את מה שמצביעי גרמניה כשלו מלהבחין
בו? אבל לא רק נער יהודי, היה גם וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לא נער יהודי, אם כי אני אפילו מצטער שהוא לא היה יהודי, כי היה טיפוס פנטסטי. אבל גם אנשים כמו סטלין, שהיה מאוד אנטיפטי, ידע את זאת. כי תמונת עולמו של היטלר הייתה מזויפת. הוא כתב, אני קראתי את זה בעיתונו של דוקטור גבלס.
כן.
כשהתחילה מלחמה, זעזוע אחד, וכל העסק הרקוב הזה התמוטט. כן, הזעזוע בא, והעסק לא התמוטט כי לא היה רקוב.
כלומר, הטעות של היטלר הייתה שהוא חשב שהוא יצליח באבחת יד אחת לכבוש את אירופה כולה?
הוא עשה את זה. אירופה כולה נכבשה על ידה, מחוץ לברית המועצות.
אז איפה הטעות?
שהוא חשב שהדבר הזה אפשרי עד הסוף. אבל זה יימשך ויוכתר בהצלחה.
את מה הוא לא לקח בחשבון? את השחיקה של הצבא שלו? את ההתנגדות של המדינות האחרות?
דבר אחד, ואני חושב שהשגיאה היסודית הייתה אי הספקת מדים חמים, מדי חורף, לצבא הסובייטי לקראת התחלת המלחמה. כלומר, ההנחה שלו, של היטלר, הייתה שהמלחמה נסתיים לפני החורף. והיא לא הסתימה לפני החורף. ונמשיך החורף אחד, וחורף שני. ולאחר זאת, לא היה כבר כל כוח לצבא הגרמני להתנגד.
אז אם אני מבינה אותך נכון, הטעות הבסיסית של היטלר היא ביטחון יתר ביכולת שלו.
ביכולת שלו שבא מן האידיאולוגיה שלו. הרי עוד ב-1924, כשהיה בכלא.
כן.
מעניין שבכלא כותבים דברים מעניינים. הוא אמר
הוא כתב את מיינקאמפ.
הוא הכתיב למעשה מיינקאמפ.
כן.
לאחד מחבריו שלו בכלא. ושם הוא הניח שרוסיה רקובה ותתמוטט. וזעזוע הראשון שלה. וזה היה למעשה היסוד של הבורות שלו. מאוד מעניין שכל הזמן הוא סחב איתו את התמונה של פרידריך השני, מלך פרוסיה. מדוע? מפני שהוא ניצח את הרוסים. מדוע ניצח את הרוסים? מפני שאליזבת הצארינה מתה בצבא הרוסי שלחם נגדו. אני מדבר על המאה ה-18.
כן.
הפסיק להילחם, ופרוסיה ניצחה. אבל זה לא חזר בגרמניה של היטלר.
כלומר, סטלין לא מת באמצע התהליך, הצבא הרוסי לא התקפל, ובסופו של דבר הצליח לנצח את הצבא הגרמני.
בדיוק. יש גנרל אנגלי של ימינו אנו ששמו מאוד מבלבל, מפני ששמו הראשון זה ששמו של שר החוץ האחר, בווין, זה שמו הראשון.
אוקיי.
אלכסנדר זה גם כשמו של גנרל אנגלי.
בקיצור, השם שלו מערב יותר מדי דמויות שאנחנו מכירים בהיסטוריה
האנגלית. כן, אנחנו לדעת, זה שאלה מאוד ברורה להבדיל בין בווין אלכסנדר לבין כל האחרים שנקראים או בווין או אלכסנדר.
רשמנו לפנינו שבווין אלכסנדר יש רק אחד,
כן.
והוא גנרל בריטי שחי היום,
כן.
איש צבא.
והוא כתב ספר מדוע היטלר נוצח. ובהתחלה הוא מתנצל, ובמבוא הוא כותב, זה היה ברור שהוא נוצח. למה אני כותב ספר על זה? מפני שמן ההתחלה השקפת עולמו של היטלר הייתה בלתי ריאלית. ועל כן, השקפת עולמו הייתה מלאת זיופים היסטוריים, השקפות בלתי נכונות. עצם הרעיון שגרמניה חייבת להילחם כדי לשמור על מרחב המחיה, או גם לכבוש מרחב המחיה, כי אחרת היא תמות מרעב,
כן.
היא לא נכונה. בווין אלכסנדר אומר שההוכחה ביותר, הטובה שהתעתה במרחב המחיה, זה המצב של היום. כאשר גרמניה, היום, נמצאת בגבולות הקטנים ביותר שהיו לו אי פעם.
מצד שני, הוא כן הצליח, כפי שאמרת קודם, לכבוש את אירופה כולה. ומלחמת העולם השנייה לא נמשכה חודשיים, נמשכה 6 שנים. ובחלקים גדולים ממנה נראה היה שהיטלר והצבא הגרמני מנצחים.
כן, תראי, הוא רצה לכבוש את דנמרק, הוא הצליח. הוא רצה לכבוש את נורווגיה, הוא הצליח.
בצרפת.
בצרפת קודם כל, כמובן. ואחרי גם אפילו באיים היוונים. אבל המחשבה היסודית שלו, שגרמניה מסוגלת לנצח גם את ברית המועצות וגם את ארצות הברית, הייתה אבסורדית. זה נשמע כמו בדיחה. בדיחה דמים, אפשר להגיד. למשל, ניקח בזמן המלחמה פרט אחד קטן. כל אחד ידע שהכוח הימי של אנגליה בים התיכון מבוססת על מלטה.
למה?
מפני ששם היה הבסיס הימי הגדול ביותר.
הבנתי.
והוא אמנם הפציץ את מלטה, אבל הוא לא יצא לקרב רציני ליבוש את מלטה, כי כל אחד יודע, או כל אחד משוכנע, שהיו לו אמצעים לעשות את זה.
אז אתה מדבר פה בעצם על שילוב בין טעות אסטרטגית, שזה חוסר היכולת שלו להבין את העוצמה של רוסיה, ודאי וודאי של ארצות הברית שתיכנס גם היא למערכה, ויש גם טעויות טקטיות, כמו הטעות הזו במלטה שעליה אתה מכוון.
למשל, אבל הטעות העיקרית, זה הוא חשב שהוא יגמור עם רוסיה לפני שתבוא הפלישה במערב.
כן.
כלומר, הוא יצא נגד רוסיה, כאשר הוא נמצא במצב מלחמה עם ארצות הברית ועם אנגליה, והוא יודע שהמדינות האנגלוסקסיות תפלושנה לאירופה המערבית, באזור שהכבוש לידי הגרמנים.
אגב, עד כמה הוא עצמו ניהל את המלחמה במוידיו? כלומר, ההחלטה הזאת, נגיד, להפציץ או לא להפציץ את מלטה, היא החלטה של היטלר, כי בוודאי, היו לו גנרלים, היו לו אנשי...
בוודאי, אבל הוא היה אדם של ריב ומדון. כמה גנרלים הודחו מפני שהם התווכחו איתו. למעשה, עד הסוף, לפני סוף המלחמה, הוא הוציא להורג כל הגנרלים של הביון, המודיעין הגרמני, מפני שהם לא אמרו לו מה שהוא רצה לשמוע. כי מה שהוא רצה לשמוע לא היה מציאותי.
כלומר, הם הביאו לו ידיעות אמת משדה הקרב, שהצביעו על כך שגרמניה הולכת ומפסידה, והוא בתגובה הוציא אותם להורג.
בסוף הוא הוציא אותם להורג, בגידה.
טוב, צעד מנהיגותי מאוד מרשים.
אז זה המזל שלנו.
אבל זה כבר בשלב, אתה יודע, יש הרי מחקרים שמדברים על כך שהיטלר בהדרגה, ככל שהלכה והתקדמה מלחמת העולם השנייה, גם איבד קצת את שפיותו, יש כאלה שמייחסים לו מחלות כאלה ואחרות.
כל זה היה קיים.
אז השאלה היא, האם נגיד ההוצאה הזו להורג של אותם קציני מודיעין גרמנים...
זה היה ב-44.
בדיוק, זה כבר בשלב ש...
שהכל היה נגמר. זה גם זה היה מעשה נקמה, הוא היה אדם מאוד נקמן. הרופקים. השכלתו, אמנם הוא ימדה כל מה שכתבו התיאורטיקנים הגרמנים על המלחמה, זה למד בעל פה, אבל לא ידע להתאים את זה. וההוכחה הטובה ביותר זה היחס שלו לגנרל שלו, רומל. רומל היה גנרל מאוד מוצלח, שעד הסוף, סופו של רומל, היה שהוא נאלץ להתאבד, מפני שהוא היה מעורב בקשר להפעלת היטלר. גילו את זה ונתנו לגנרל רומל הברירה, או הלוויה לאומית או הוצאתו להורג כבוגד. אבל הוא העדיף הלוויה לאומית. מאוד מעניין, הוא היה למעשה המצביע העליון, אבל הוא היה מקנה בגנרלים הגרמנים המוצלחים יותר, ומראה זה כמה האיש הזה היה למעשה קטנוני.
כן. קטנוני, תאב עוצמה וחרד למעמדו. כל כן. מי שסיכן בעיניו, אפילו, גם האנשים הנאמנים לא ביותר, ברגע שהם הפכו להיות פופולריים מדי, הפכו לגורם סכנה.
יש לנו למשל מסמך מאוד מעניין. זה מכתב שלו לגורינג, המפקד של הלודוואפה, חיל האוויר. זה עמוד אחד בלבד, והוא שואל אותו, אתה יכול לנצח את האנגלים? והתשובה של גורינג היא מאוד ברורה. לא. כלומר, הוא ידע שגורינג אמר לו שחיל האוויר הגרמני לא יכול להכריע במלחמה נגד אנגליה, ובכל זאת הוא בנה את הכל על ניצחון חיל האוויר הגרמני.
נשמע אבל שבחירי הצבא או האנשים שסבבו את היטלר לא חששו לומר לו את תמונת המצב כפי שהיא. כלומר, כשגורינג אומר לו לא, אני מתארת לעצמי
הוא לא אמר לו, הוא כתב לו.
תשובה שמאוד מרגיזה את היטלר.
כן. הוא גם הסתיר את התשובה הזאת, ונמצא אחרי מלחמה בארכיון שלו. הוא כל הזמן אמר למפקדים האחרים, חיל האוויר שלנו הוא אשר יכריע. והוא בנה גם על ניסים. למשל, הוא בנה על המצאת אמצעי לחימה חדשים. ה-V1, V2, כלומר פצצות מעופפות, אשר הוא זקף על חשבונם הניצחון הבא. אבל אלה היו אמצעים מאוד חלשים. היו יותר מאוד קוריוז. אמנם הפצצה המעופפת סובבה על שמי לונדון והביאה קורבנות, אבל היא לא הכריעה. וגם האמצעים האחרים שהוא כל פעם המציא, הוא לא הכריעה.
אבל הייתה תחרות מי ישיג את הנשק הגרעיני.
כן, אבל
נשק... שזה היה נשק, כפי שאנחנו כולנו יודעים, מאוד מכריע במלחמה.
אבל זה מאוד מעניין שהוא לעג לפיזיקה היהודית. ויש לנו מסמכים של הנאצים שלועגים לפיזיקה של איינשטיין.
כן.
ואנחנו יודעים מה תפקידו של איינשטיין הגדול בתהליך שהביא להמצאת הנשק הגרעיני. ואנחנו יודעים עכשיו בינינו ועצמנו שהמומחה אשר נתן לארצות הברית את הנשק הגרעיני היה יהודי.
אופנהיימר.
כן. עם שם גרמני דרך אגב. וזה מראה לנו עד כמה שהיטלר היה סטופידי, היה מטומטם, ולא הבין את האינטרסים של גרמניה.
אבל עד כמה קרובה הייתה גרמניה להשגת פצצת אטום בעצמה?
היא לא הייתה קרובה מפני שהיטלר נתן פקודה לא ללכת בדרך הזאת. הייתה התקפה של הגרמנים על בית חרושת בנורווגיה, שהיה מסוגל להכין חומר שממנה אפשר לבנות את הפצצה האטומית, אבל היטלר לא האמין בזה, ולא המשיך. וזה סימן שלמעשה כל אחד יודע שהוא רשע, אבל אנחנו היום יודעים שהוא טיפש. וזה אולי המסקנה הגדולה ביותר והמשמחת ביותר מכל הוויכוח על מלחמת העולם השנייה. טיפשותו של היטלר מנע ממנו את ניצחונו. נקודה.
עכשיו שאתה מציב אותי במקום קצת לא נוח, כי אני, מתוקף הניסיון שלי גם לאתגר את העמדה שבה אתה מחזיק, נאלצת להיות פרקליטתו של השטן, הפעם באמת של השטן. כי בכל זאת אני חייבת לשאול, אתה מדבר על איש טיפש, אבל זה איש טיפש שהצליח לסחוף את גרמניה, לכבוש את אירופה, שלא לומר להוציא לפועל את אחת התוכניות הסטניות, הנוראיות, אבל רחבות ההיקף, שהיו אי פעם בתולדות האנושות. הוא הוציא להורג, ניסה להוציא להורג עם שלם, והצליח לצערנו הרב לחסל מיליונים. אז אי אפשר לומר רק לפתור אותו בטיפשות.
אבל החשבון האחרון הוא החשבון הקובע. ואם אנחנו בודקים את הסיבות של המפלה, אנחנו חייבים לצמצם לצערנו, או לשמחתנו הרבה, את העובדה שהוא היה אדם מוגבל מבחינה אינטלקטואלית. אמנם עומד בראש אימפריה, בראש יבשת, אבל הוא לא הסיק את המסקנות. וההוכחה, למשל, אמנם זה עניין חלקי, זה עניין לוב. הוא לא הבין שרומל מסוגל לפלוש למצרים ולשתק את בעלי הברית, לכבוש את הים התיכון. להוציא את האנגלים משם. נקבע הישג עצום. וזה היטלר לא הבין או לא רצה להבין. אנגלו אמרו לו, כמובן, בצורה מאוד מפורשת.
שזה אגב מעניין, כי כאן אתה מתאר טעות הפוכה לטעות שעליה דיברת קודם. קודם הזכרת את חטא הגאווה שלו בכל מה שקשור לרוסיה. האמונה שלו שהצבא הגרמני יוכל לצבא הרוסי ויצליח לכבוש את המעצמה הגדולה הזו תוך קיץ אחד.
כן.
מצד שני, עכשיו אתה מתאר טעות הפוכה, שלגבי רומל הוא חשב שהצבא הגרמני לא יצליח לכבוש את מצרים, לא יצליח לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.
לא, אני חשב שהוא כן יכול, אילו נתן לו לרומל מה שהוא ביקש.
את התגבורת.
תגבורת. אז הוא כן מצליח. אבל להתעקש לא לתת את התגבורת, ייתכן מאוד שגם היה מקנה ברומל, כי זה היה למעשה הגנרל הגרמני המוצלח ביותר,
כן.
המהולל ביותר. וזה עניין מאוד מאוד מעניין. הכינה של המפקד העליון כלפי גנרלים אחרים, זה הוכחה למעשה לא לרוחב הנשמה, אלא לקטנות הנשמה, כלומר, אפשר לסקוף על היטלר קטנות רוחו והאי יכולת שלו להתעלם לאיזושהי אפשרות. למשל, כאשר הוא נתן לגנרל שהגן בסטלינגרד את הפקודה להתאבד, הוא היה מאוד השתומם שהוא לא התאבד, פאולוס, והוא גם העיר הערות להיות מרשל של גרמניה. הוא מינה אותו מרשל מפני שבהיסטוריה אף פעם מרשל גרמני לא נוצח. והוא חשב שאם הוא מינה אותו למרשל, הוא יתאבד. כפי שיהיה מוות מהולל.
רגע, אני רוצה להבין את הנסיבות.
כן.
שבגללן בכלל היטלר ציפה שהוא יתאבד.
מפני שהוא הבין שהקרב בסטלינגרד, אחרי שנתיים של מלחמה, אבוד. ולמעשה הגרמנים נכנו בסטלינגרד. ומה שהיה מאוד מאוד מחיב ומשפיל בין הנכנעים היו גם 21 גנרלים, לא רק החיילים המסכנים, הרעבים והמוקפאים, נכנעו,
כן.
אלא הפיקוד העליון, בעצם הרעיון של סטלינגרד, הייתה טעות אחת גדולה. מדוע? מפני שהוא רצה להגיע לקווקז הדרומית, שם יש בערות נפט. אבל כל מי שמסתכל על המפה יודע שמאוקראינה לקווקז אין צורך לעבור דרך סטלינגרד. יש רוחב גדול מאוד שנותן לצבאות פולשים מן הצפון להגיע לדרום. ומטרתו של היטלר היה קווקז עם בעיות הנפט. אבל הוא פינה פתאום מזרחה, סטלינגרד. אי אפשר להבין מדוע. הוא יכול היה בהחלט לעבור לדרום. הרוסים לא היו יכולים לנתק את דרכו.
אבל הוא בחר דווקא להתמקד בסטלינגרד.
כן, וזה, כאן אפשר באמת לנתח מה היה הגורם היסודי. רבים חושבים שעצם השם, סטלינגרד, היה בשבילו פרובוקציה.
צריך לומר, סטלינגרד, העיר של סטלין.
כן, גרד זה עיר ברוסית. אבל הוא לא הצליח, והוא פעמיים ניסה. והוא התעקש.
אבל איך אתה מסביר את זה שדווקא שם הייתה לו מלחמה עיקשת כל כך? כלומר, זה שהוא התעקש הבנו, אבל איך זה שהרוסים דווקא בסטלינגרד הצליחו לעצור אותו, ולו היה מנסה להגיע דרך הדרום, הם היו נכשלים?
קודם כל, אי אפשר לחתר את סטלינגרד מפני שהוולגה זורמת בצד המזרחי. וולגה הוא נהר שהרוסים אומרים עליו שהוא מלא מים כמו הים. כגמוריה פולנובודניה. זה הציטטה. והוא לא הבין שהוא לא יכול ליבוש את סטלינגרד.
בגלל הוולגה?
בגלל הוולגה, מפני שהעובדה שהרוסים תוכלו תמיד סוף סוף סטלינגרד יותר קרובה לברית המועצות. היא בתוך ברית המועצות. מגרמניה. והוא חייב להביא את החיילים מגרמניה כדי לנצח,
כן.
בסטלינגרד, וזה לא היה מסוגל לעשות. ואני רוצה להגיד לך, אם ניקח למשל עניין בגדי החורף, אני הייתי ברומניה כבושה על ידי הנאצים, וראיתי כיצד החיילים היו פולשים לחנות הפרוות של יהודים וגונבים את הפרוות כדי לתת את זה לחיילים הלוחמים או לקצינים הלוחמים בחזית.
כי הם פשוט קפאו מקור.
ולצאת למלחמה עם רוסיה בלי הדאגה לבגדי החורף אחרי נפוליאון, לשם מה הוא למד היסטוריה בכלל, זה משהו מדהים. וזה מדגיש את הנקודה שאני תמיד עומד עליה, והרבה מאזינים לא מאמינים, טיפשותו, כגורם עיקרי למפלתו. שקרא את עיתונו המפואר המודפס על נייר נפלא בצבעים לסרייך של אדולף גבלס, שם הוא שופך את כל האידיאולוגיה שהייתה גם האידיאולוגיה של היטלר. זה הזין את הקצינים הגרמנים, הם קראו את זה ושאבו ביטחון. אם המצב הוא כל כך גרוע ברוסיה, ורוסיה היא מדינה מפגרת והרוסים הם תת אנשים, זה היה ביטוי, תת אנשים, דימנשן, הם לא מסוגלים להתמודד איתנו.
במובן מסוים אתה עונה כאן על אחת השאלות שעלו בראשי כשהצגת את התזה הזו. אתה מדבר על אדם שעשה טעויות טיפשיות, אדם טיפש שהפסיד את המלחמה. איך זה שההמונים נשארו נאמנים לו עד הרגע האחרון?
מפני שהוא נתן להם סיסמאות שמסו חן ביניהם. הוא לא הסביר להם את המלחמה. הסיסמאות שלו היו מגייסות, ואל תשכחי שהוא אפילו גייס בני נוער בגיל 16, והוד קדושתו, האפיפר הנוכחי, היה בהיטלר יוגנד, יאמר לא לכבודו.
כן. אז התעמולה היא הייתה הפקטור היחיד שעיוור את עיני העם הגרמני?
אני רוצה להגיד לך שדוקטור גבלס, שדרך אגב הוא היה דוקטור, הוא היה המזכיר היחידי בצמרת הנאצית. היחידי בתואר אקדמי.
דוקטור למה?
לספרות. הוא חקר איזה משורר גרמני בראשית המאה ה-19. והוא היה בעל כישרון ספרותי. הוא היה קטן וצולע, אבל נועם מפואר.
כן.
כאשר הוא דיבר, שכחו על מראהו. ולמעשה, אחרי ההצלחה הראשונה בסטלינגרד, הוא התגייס לדרבן את הגרמנים לקרב אחרון. הוא נעם בארמון המפלגה בברלין, והוא החליט על דיקטטורה טוטלית. כל אמצעי המלחמה מגויסים. וזה לא הצליח.
אנחנו יודעים שהיו ניסיונות התקוממות מסוימים נגד היטלר, תיארנו בתוכניות הקודמות את ההתקוממות הצבאית, מבצע ולקירי.
התקוממות זה לא היה, היו קשרים.
קשרים לנסות לרצוח אותו, להתנגש בחייו, להפיל אותו.
אז אני רוצה להגיד לך שבמקרה, זה מאוד מאוד מרגיז, באמת הייתה פצצה במטוס שלו, אבל היא לא פצצה במקרה מסוים.
וזה אולי יוסיף למיתוס שלו, העובדה שהוא פעם אחר פעם הצליח להימלט מהתנגשויות?
אולי בחוג הקרוב, הצער שלו, כן. האסון הגדול היו שהגנרלים לא העיזו עד הסוף לקום לדו, אם כי היה קשר, ובקשר הזה היה קבוע שהמנהיג הבא של גרמניה היה גנרל בק אחרי הפלתו של היטלר.
זה מבצע ולקירי.
כן, ולקירי, אל תשכחי שזה אגדה וגנרית של הדמויות המיתולוגיות המביאות לבלהלה, כלומר לגן עדן הפגני הגרמני, נפשות הגיבורים שנפלו בקרב. זה לא הצליח. אפשר להגיד שהיה מזל גדול מאוד שליווה את היטלר אישית. מזל שלא הגיע לו, אבל אנחנו לא דנים בעניינים אלה.
לא, אבל אני שואלת בכל זאת, מעבר לאותם ניסיונות נקודתיים, לא הייתה התקוממות עממית יותר גדולה? כלומר, ההמונים באמת נשארו איתו עד הרגע האחרון, או...
ההמונים לא הבינו מה שמתרחש. מי שכן הבין היה החוג שסבב אותו, ושם היו במרכז החוג הזה, שם נקשרו הקשרים כן. נגדו שלא הצליחו. ואני רוצה להגיד לך שהיום ברייכסטאג הגרמני בפרלמנט, יש טבלאות עם השמות של כל הקצינים הגרמנים שהוצאו להורג על ידי היטלר, מפני שהוא גילה שהם...
מעורבים בקשרים כאלה כן. ואחרים נגדו.
אל תשכחי שעד הסוף, אפילו ראש הריגול הנגדי, קנאריס, הוצא להורג בצורה המשפילה ביותר, הופשד ונתלה, כן. מפני שהוא, האדם ששלט על כל המודיעין הגרמני, יהיה למסקנה שהיטלר לא יכול לנצח.
אנחנו יודעים כמובן שמלחמת העולם השנייה היה מקום נכבד מאוד לתעמולה, פנים, גרמניה וגם כל מדינה שהשתתפה מלחמה בתוך עצמה, אבל היו נגיד ניסיונות של הבריטים לשכנע את ההמונים הגרמנים שהמפלה קרובה, היו מלחמות תעמולה כאלה?
כן, אבל הבריטים הם היו האויב, והגרמנים חוסנו, נאמר להם, במלחמת העולם הראשונה אתם האמנתם לבעלי הברית, ועל כן נוצחנו. הרי ההגדה הייתה שאנחנו לא נוצחנו, אלא בוגדים מסוימים, הסוציאל דמוקרטים, הקומוניסטים, כן, היהודים, הם אלה שהביאו למפלת גרמניה במלחמת העולם הראשונה. הפעם למדנו מניסיון ולא נשמע לבוגדים. והתוצאה הייתה שהבוגדים האמיתיים היו הנאצים, והם הביאו למפלה הרבה יותר גדולה של גרמניה מזו של 1918.
נזכרת שורה ארוכה של תקריות, טעויות טקטיות, טעויות אסטרטגיות. נדמה לי שהגדולה ביותר ביניהן בעיניך זה באמת הערכת החסר של רוסיה על ידי היטלר. באיזה שלב אבל הוא מבין, אנשיו מבינים, שהמפלה קרובה? רק ברגע האחרון?
אני אסגיד לך, יש הערה מסוימת. במלחמה יש הערה שלו. הוא אומר לאחד מלוויו, זה מוזר מאוד. הרוסים הללו הם בלונדים ויש להם עיניים כפולות. כלומר, הוא חשב שהרי זה למעשה הם דומים...
לגזע הארי.
לגזע הארי. הם היו למעשה אירופאים שהם, לפי דעתו של היטלר, זה העם העליון.
אז למה הוא קובע שהם תת-אנושיים?
האידיאולוגיה אמרה שאידיאולוגיה שמנוגדת לכל ניתוח מדעי, שהם אונטרמנשן, תתי אדם.
כן.
והרעיון היה שאנחנו חייבים לכבוש את המזרח כדי להבטיח לנו אמצעי מחייה, ואנחנו נהיה שם משורתים על ידי האונטרמנשן, תתי אדם, שהם יעשו את הפעולות הגסות, העבודה הבלתי מקצועית, ואנחנו נחיה שם בארמונות מפוארים, וזה הרעיון.
אבל זו עדיין מחשבה באמת שמניחה בבסיסה ניצחון. אני שואלת, האם עד הרגע האחרון היטלר חשב שהוא הולך לנצח? או שבשנה האחרונה, אולי בשנתיים האחרונות, אולי בחודשיים האחרונים, הוא הבין שזה הולך להיגמר במפלה גרמנית?
זה לא מעניין אותנו מה שהוא חשב. באופן אובייקטיבי.
זה גם קצת מעניין.
כן, אבל זה פרט קטן. הפסיכולוגיה של היטלר זה לא חומר ללמידה. אני מקווה. אבל...
יש על זה, אתה יודע, ספרים שלמים, מחקרים שלמים.
כן.
אותך הם פחות מעניינים, אני...
אני מעוניין, כן, בניתוח, אבל באופן מעשי, על סמך תעודות, על סמך ויכוחים שבמטה הכללי של הצבא הגרמני.
כן.
שלמעשה החופש הבאה חוסל על ידי. היטלר למשל, כשמישהו, גנרל אחד, היה מתווכח איתו, היה מסלק אותו.
פשוט כך.
כן. היום הגרמנים יודעים את זאת, הייתי בגרמניה פעמים אחדות באוניברסיטאות, והם הבינו בצורה עמוקה ביותר, ולפי דעתי שורשית מאוד את השגיאה היסודית של האמונה במנהיג. והיום למשל, המנהיג זה היום יושבת ראש הממשלה הגרמנית.
אנגלה מרקל.
כן, שאיננה דמות דומה לכובש
צבאי. לשמחתנו הרבה.
כן.
אבל אתה אומר בעצם יש כאן טעות כפולה. טעות אחת היא הטעות של היטלר וחוסר הערכה שלו את בעלות הברית שנגדן הוא נלחם. אבל יש כאן גם טעות של העם הגרמני שהשליך את כל יעבו על מנהיג אחד בעל שיגעון גדלות שהוביל אותו בסופו של דבר לאבדון.
כן, מפני שהעם הגרמני היה משוכנע שהוא נבגד במלחמת העולם הראשונה. ועכשיו סוף סוף מסענו מנהיג שלא ילך בדרכו של וילמה שני. ולא יפגוד בנו, והוא בגד בו עוד יותר.
אגב, איך באמת מסבירים את זה? אנחנו מדברים על תקופה מבחינה היסטורית, המאה ה-20, החלק המחצית הראשונה של המאה ה-20, שלא רק העם הגרמני נפל בכסמו של דיקטטור, של מנהיג חזק שהולך לקומם את המדינה, אלא גם באיטליה וגם ברוסיה במובן מסוים. אנחנו מדברים על שלטון דיקטטורי.
ברוסיה זה לא היה, עד כדי כך, מנהיג אחד. המפלגה שלטה.
האוליגרכיה... שלטה, אבל סטלין בכל זאת היה...
כן, כשהגיע לשלטון, התעמולה שירתה אותו.
לא לחינם הוא כונה שמש העמים, היה פולחן אישיות עצום סביבו.
כן, אשר הוכה על ידי חרושוב, כן, אחרי מותו.
בסדר, בשלב מאוחר יותר, אבל כן. אנחנו מדברים על תקופה שבה המונים, לא רק בגרמניה, המונים באירופה, מחפשים את המנהיג החזק. זה תגובת נגד למלחמת העולם הראשונה?
כן, לא ספק. אני הייתי ברומניה הכבושה, ושם היה מנהיג מקומי, הגנרל אנטונסקו, שהם הכריזו עליו קונדוקטור, מנהיג, והוא למעשה, אם כי הוא היה הרבה יותר מתון מהיטלר, למשל, הוא כל הזמן נפגש עם ראש הקהילה היהודית.
כן.
מבנה שראש הקהילה היהודית היה חבר שלו בתיכון. וזה מנה, אבל הוא לא היה קנאי כמו היטלר, אם כי עד הסוף הוא צא להורג בצורה חגיגית ביותר, וגם סרטים אפילו שמורים את זה.
אבל מה, אני שוב גוררת אותך לדיון קצת של פסיכולוגיה של ההמונים, אבל פסיכולוגיה של ההמונים היא גם חלק מההיסטוריה.
לא ספק.
מלחמת העולם הראשונה ערערה כל כך את הביטחון, את תחושת הביטחון האישי של האזרחים, ולכן הם חיפשו אחר מנהיג חזק?
של המנוצחים. סוף סוף, האנגלים והצרפתים היו מאוד מרוצים אחרי מלחמת העולם הראשונה, וזה לא ערער אותם בכלל, מפני שהדמוקרטיה היא זאת שעזרה להם לנצח.
כן, שם גם לא ראינו תופעות באמת כאלה, של כן. דיקטטור שתופס את השלטון ומאגד סביבו את ההמונים.
אם כי אני רוצה להגיד לך, בצרפת הכבושה, מה שאני מצליח במסלת וישי, היו שם דמויות כמו לבל,
כן.
שהיו משפילות ביותר וגואליות ביותר. לבל הסליג בסוציאליסט והפך לאנטישמי. זו דוגמה של התנבנות וירידה מכל דרגות ההגינות הפוליטית. אבל זה אפשר להסביר שהוא היה כבוש על ידי הגרמנים,
כן.
ויצא למצוא חן בעיני הכובש.
אבל העלייה של הדיקטטורים, אתה אומר, נובעת מחוסר היכולת אולי לעכל את ההיקף של העבדות, ההפסדים, הנזקים, והמעורבות באמת גלובלית, הכלל עולמית, של מלחמת העולם הראשונה.
כן, אבל גם אל תשכחי שהמסורת הפרלמנטרית לא הייתה חשובה בעוד במזרח אירופה. הם היו רגילים כל הזמן לדיקטטורים, למלכים, נסיכים, ועל כן הם לא היו מוכנים לקבל את העניין פרלמנט, בחירות, ככה שכל זה היה למראית עין רמאות.
לא רק במזרח אירופה, גם גרמניה ואיטליה בהקשר הזה.
כן, אבל אל תשכחי שגרמניה הייתה המנוצחת, ואיטליה הייתה בלתי מסופקת. כלומר, היא אמנם ניצחה, היא הייתה בשורות המנצחים, אבל היא חשבה שהיא קיבלה פחות מדי, ועל כן מוסוליני בא ולהגיד, אנחנו נקים אימפריה רומית, וכל הזמן אני זוכר, כשהקשיבו ברדיו ב-1936, להודעתו של מוסוליני, שכבשנו את אתיופיה, ואני זוכר, פתאום הוא אומר, יש לנו אימפריה, והמונים משיבים בזרועות פתוחות ובשגת המונים, האימפריה, האימפריה, אל אימפרו הרומאי.
כלומר, הייתה נהייה כללית אחרי כוח, עוצמה.
כן, מפני ש...
כיבוש.
לא אצל האנגלים.
כן, בסדר.
ולא אצל הצרפתים. הצרפתים רק כאשר נכבשו, הם ניסו להעתיק את המנהגים הנאצים. אבל לא אצל האנגלים, דרך אגב.
אגב, העניין הטכנולוגי בטח גם תרם לזה. כלומר, העובדה שהיטלר, מוסוליני יכלו לגייס, סטלין, יכלו לגייס לעומתם אמצעי תעמולה יותר מתוחכמים מעיתונים או עלונים, אלא סרטים, מהדורות חדשות, דיווחים, אני מתארת לעצמי שגם לה היה תפקיד מכריע ביכולת שלהם להגד סביבם את ההמונים.
בהחלט, ואני רוצה להגיד לך שאם בודקים את הקולנוע הסובייטי, רואים שכל הסרטים שיצאו לאור לקראת המלחמה היו מכינים את הציבור לקרב הגדול שעומד לפנינו ובו אנחנו חייבים לנצח, והם באמת ניצחו.
אותו הסיפור כמובן בסרטים הגרמנים ובסרטים האיטלקיים, שאגב גם היטלר וגם מוסוליני ידועים כמי שמאוד אהבו קולנוע.
כן, והם באמת דמויות קולנועיות לצרינו הרב.
Is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow, blues value. News value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues?
עד עכשיו דיברנו בעיקר על האספקט המלחמתי של מלחמת העולם השנייה. כמעט שלא נגענו בעניין השואה, כלומר בעניין השמדת היהודים.
כן.
שזה פרויקט שמתרחש מבחינת היטלר, מה? זה שני מסלולים מקבילים, כיבוש אירופה מצד אחד והשמדת היהודים מן הצד השני, זה כרוך זה בזה.
מעניין שהיום מבקרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, חושבים שעניין האנטישמי פיזר את תשומת ליבו של היטלר, מפני שהוא הקדיש להשמדת יהודים אמצעים שנלקחו מן החזית הכללית שלו. ככה שלמעשה זה הקליש אותו. וזה היה בינינו עצמנו מטופש ביותר, מפני שכל האגדה הייתה מזויפת, כל העובדה שהיהודים הם בוגדים זה זיוף.
מה שאני בעצם מנסה להבין זה האם מבחינת היטלר כיבוש אירופה היה יעד משני שמטרתו האמיתית היא להשמיד את כל היהודים, או שהשמדת היהודים הייתה היעד המשני כדי, אני לא יודעת, להלהיב את ההמונים, או אלוהים יודע למה, והמטרה העיקרית הייתה באמת להפוך להיות למנהיג העולם, הכובש הכל יכול.
זה נכון, אבל תשכחי שמצאות מלוות היה השמדת היהודים. הוא באמת האמין בזה, הוא באמת האמין שהיהודים הם אנשים מסוכנים ביותר לגזע הארי, ואל תשכחי שבזמן המלחמה היו מדינות כמו למשל קרואטיה, שהצטיינה על ידי זה, היא קודם כל השמידה את היהודים,
okay.
על מנת להתקבל במועדון המדינות המנצחות במלחמת העולם השנייה.
והוא מצליח להמשיך בפרויקט הזה של השמדת היהודים עד הרגע האחרון.
כן, אבל אנחנו שימי לב שעד ואני, אנחנו מדברים יחד, סימן שלא היהודים הושמדו.
זה ברור, אבל אני אומרת, גם בשלבים הכי מאוחרים, כשהמפלה הגרמנית כבר ממש ברורה, אושוויץ למשל ממשיך לפעול.
עד הסוף, עד הסוף, כן. מפני שהוא היה בלתי שבוי, כפי שאפשר להגיד היום, יש הוכחות. ולמעשה המסקנה הטרגית ביותר מכל הוויכוח זה לא... שאדם משוגע עמד בראש אירופה.
מצד שני, אם אני מתייחסת למניעים של בעלות הברית, צריך לומר שאצלן סדר העדיפויות היה ברור.
כן.
ארצות הברית נכנסה למלחמה לא כדי להציל את יהודי העולם.
חלילה. והיהודים מאוד נלוו מן העובדה שבעלי הברית נתנו חשיבות משנית לכל הבעיה שלנו. אבל הודות לניצחון שלהם, נשארנו בחיים.
ברור.
כן, ככה שאי אפשר לבוא... תלונות אליהם. אבל אני רוצה להגיד לך, עד עכשיו ההיסטוריה ידעה על קיסר משוגע, נירון קיסר. ועכשיו יש לנו גם יורש שלו, אדולפוס היטלרוס. נתת לו סיומת לטינית.
והיורש הזה לשמחת כולנו כאמור, בסופו של דבר, בסופו של תהליך שהיה ארוך מדי, והרי אסון מדי, אבל בסופו של דבר אתה אומר הוא הפסיד.
כן, אבל... פרט מאוד מעניין, אף גרמני לא העיז לשים קץ לחייו, הוא בעצמו עשה את זאת.
שעה היסטורית. מדוע הפסיד היטלר במלחמת העולם השנייה? הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על השגיאות שהובילו לקץ מלחמת העולם השנייה. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עדי רוזלי ודולב נישליס. בתוכנית הושמעו קטעים את המלחינים קארל מילברגר, אלכסנדר בורודין, יוהנס ברמס, ארנולד שיינברג ולודוויג ון בטהובן. כמו כן הושמעו שירי עם רוסיים ושיר בביצועה של מריאן פייספול.